כן.
כן. טוב, אז אנחנו נצא מתוך הנחה שלא צריך לחזור על כל מה שנקרא מתחילת המאמר, שאפשר להמשיך מאותו המקום, מאותה הנקודה. אבל היות ונאמרו דברים השיחה הקודמת, אז יש בכל זאת משפט אחד או חצי משפט שאני רוצה לקרוא אותו בסוף הפסקה הקודמת: ונעלם הדבר מעם הארץ וגם מעיני העדה. עיני העדה, זאת אומרת שזה המנהיגים. עם הארץ זה עמך. אני נוטה לומר כאן שיש הבדל בין מי ש קוראים לו אולי היום ידען, יש לו erudition, מה שהפרק אבות קוראים מרבה בסחורה. אבל זה לא אומר שהוא לא עדיין עם הארץ, כי כל עוד שמישהו מסתובב עם ספרייה בראש, כן? זה עדיין לא אומר שהוא יודע מה הוא יודע,
שהוא יודע מה שהוא מכיל.
זה אומר שהוא קולנית.
ולכן יש אמרצות טהורה, תמימה. אמרצות תמימה, זאת אומרת שמישהו שלא יודע ויודע שלא יודע. ויש אמרצות שהיא בעייתית, זה מישהו שחושב שהוא יודע.
מה, כי הוא לא הבין את מה שהוא יודע?
למשל, למשל, תראו, יש גילאים בחיים. גילאים בחיים זאת אומרת שאותו הדבר שאני מבין אותו בדרך מסוימת בגיל מסוים, כשאני מתקדם, כן? כעבור שנים, אותו הדבר עצמו מקבל איזשהו איזושהי משמעות יותר עמוקה, יותר רחבה, שאני מבין יותר את הדבר. אחד הדברים שקוראים הרבה, אולי לא לציבור הישראלי המצוי, אבל הרבה אנשים, במיוחד זה היה משהו ברור מאוד בחוץ לארץ, זאת אומרת שהיו אנשים שהיו לומדים בתלמוד תורה עד גיל בר מצווה פלוס מינוס, אבל אחר כך המשיכו בלימודים הקלאסיים שבבתי הספר. פעם ככה מזדמן להם לשמוע איזושהי דרשה, כי באו לחתונה או באו לזה וכולי, ואז הרב דורש, או ש היו בהרצאה מסוימת, אבל לא אנשים שלומדים בצורה שיטתית ועקבית. אז זה אומר שהראש שלהם מבחינת העניינים היהודיים נשאר ברמה של הגיל של ילדות. אז יש להם עכשיו תפיסה ילדותית בעניינים ששייכים לזהותם האמיתית, בעוד שבכל מה שקשור לתרבות הסביבתית הם מאוד מפותחים, והדברים לא עומדים זה כנגד זה, זה מול זה, באותה הרמה. זאת אומרת שהמצב שנגרם על ידי כך הוא שבמקום להיות מסוגלים לשפוט את הדברים שהם יודעים מהתרבות הסביבתית לאור מה שיש להם מאור תורה, אז הם בהכרח נמצאים במצב שהתרבות הכללית ישופטת את הילדותיות שבתודעה היהודית. ואז אפשר להיפגש עם אנשים שרוצים להוכיח לך כל מיני דברים שהתורה אמרה ככה ושזה וכו', בעוד שהם לא יודעים כלום. הם יודעים שבגמרא כתוב ככה ושבתורה כתוב ככה וכו', הרי הם רוצים להוכיח לך שאתה טועה. אז על זה אני קורא אותה המרצות, כן? שהיא לא המרצות תמימה, כי הם חושבים שהם יודעים. אבל מאיפה באה המחשבה הזאת? אז אחד העניינים כאן זה שהיות ויש דברים, איך אני אומר את זה במילים פשוטות, אמרת שצריך להתייחס לדבר הזה, התרבות המודרנית היא איך שהוא ביטלה כדברים ששייכים למיתולוגיה, כדברים שהם בעצמם ילדותיים, והילדות של ההיסטוריה האנושית, כן? שגם ההיסטוריה האנושית היא נידונה כאילו הייתה לה תקופה של ילדות, ואחר כך יש התקדמויות, כן, ועכשיו אנחנו האחרוני האחרונים, אז אנחנו הכי הכי במעלה, כן? וזאת אומרת שאחד הדברים שחסרים בתודעה המודרנית זה ההתייחסות ברצינות למה שהתורה קוראת אלילים, האליליות. ולמה? כי יש בדרך של החשיבה, גם מבחינה שכלית תבונתית וגם מבחינה מוסרית, החברה שלנו ספוגה אליליות, אבל אנשים לא מזהים את זה, לא יודעים את זה, לא מכירים בזה. ולכן אפילו כשזה נמצא אצל יהודים, אז הם לא תופסים למעשה, הם מפרשים ומבינים דברי תורה עם נטייה של חשיבה אלילית, מה שהתורה התנגדה לזה. ובכל אי אפשר לקרוא בתורה מבלי לראות כמה פעמים היא חוזרת וחוזרת וחוזרת על האיסור הזה של עבודה זרה. אז מי שנמצא בתרבות המודרנית, אז הוא קורא את הדברים האלו ובאמת זה לא רלוונטי. סליחה?
דוגמה לאליליות.
דוגמה לאליליות. טוב. אני אקח דוגמה מהנטיות של הנפש. אני לוקח את זה מסביבת אותה הגמרא שאנחנו התחלנו ללמוד אותה, שנחזור אליה עוד מעט, במסכת ברכות. מסכת ברכות מלמדת אותנו שיש תפילות אסורות. אדם חוזר נסיעה, הוא היה בפליר, הוא מתקרב לעיר, לעיירה שלו, ורואה שיש אשן שעולה מאחד המקומות והתקהלות, כן? אומר, יהי רצון שזה לא יהיה בביתי. זו אליליות. כי אם זה בביתך, מה אתה מתפלל שזה לא יהיה בביתך? שהקדוש ברוך הוא ייקח את האש הזאת עכשיו וישים את זה בבית הסמוך? מה הלוואי שאתה מדבר לא על עתיד אלא על עבר? זו מחשבה מגית אלילית.
כלומר שיש איזשהו
אתה יכול
איזושהי הודעה למשל ברדיו או משהו כזה שקרה משהו בכל זה, ומישהו אומר הלוואי וזה לא אצלי,
כן? אז זו מחשבה אלילית. אתה יכול להתפלל על העתיד אבל לא על העבר. זאת אומרת שיש התראה, אז אתה יכול להתפלל שלא ייפול על עליי או שעל על, על בני ביתי או משהו כזה. זה מותר, כי זה על העתיד. אבל אם זה על משהו שכבר היה, אז היה. אז זו דוגמה מובהקת.
למה זה אלילים?
מה?
כי אלילים יכלו לעשות גם את זה לפתור?
לא, כי בדרך של החשיבה האלילית, אז זה משהו שזה מתחבר לחשיבה, לדרך החשיבה המאגית. זאת אומרת שהדבר שישנו, לשנות אותו, שלא יהיה, זאת אומרת שצריך לנסות קצת, וזה, לא אמרתי שזה קל, לפעמים צריך הרבה כוח והרבה אומץ אפילו לשם, כדי להתמודד עם הדברים האלו, אבל להבין איך מצטיירת הדמות האלוקית בעיני מישהו שחושב שתפילה כזאת היא אפשרית. כשאתה אומר שאתה מאמין בהשם, מי הוא אותו השם שאתה מאמין בו? אז מתברר לסופו של דבר שאם אתה יורד לסוף העניינים, שזו מין מפלצת, זה לא אלוקי ישראל. זה מתבטא בכל מיני, יש דוגמה אחת אחרת שאני יכול להביא אותה, שהיה לי חבר לעבודה שסיפר לי את הדבר הזה בשם חבר אחד שלו שהיה בצבא. זה היה בזמן מלחמה, הוא היה בשמירה והיה מתח וכולי, היה שבת והוא לא עמד במתח הזה, היה מעשן גדול בשבוע, הדליק סיגריה אחרי הרבה היסוסים ונקיפות מצפון וכל מה שאתם רוצים וגם מה שאתם לא רוצים, ואז גילה שהשמיים לא נפלו לו על הראש, אז הוא איבד את האמונה. זאת אומרת, שהוא ידע שהוא עשה משהו שהיה צריך לא לעשות, ולא קיבל את העונש שחשב שמגיע לו. אז היות ולא קיבל את העונש, זאת אומרת שאם אין דין, זאת אומרת שאין דיין, וכו'. זו דרך חשיבה מגית. זאת אומרת שהוא מתרגם את מה שהתורה אומרת במישור המוסרי, הרוחני מוסרי, למה שהטבע עושה במישור הדטרמיניסטי שלו, שזה בדיוק ההבדל בין הטבע לבין האמונה. אריכות הפיים שנותנת לך את הזמן לעשות תשובה, כי ידוע שיש חולשות, יש כישלונות וכו', ואתה לא תמיד מתנהג על פי מה שאתה יודע שאתה היית צריך לעשות. את זה למדנו ארוכות, אני חושב שצריך לחזור הרבה על המאמר דלת הזה של פחד יצחק, שמסביר שהסיבה שבגללה שיתף מידת הרחמים למידת הדין, שאומרים שהעולם לא היה יכול לעמוד במידת הדין. אז אתן דוגמה למה שאנחנו דיברנו קודם, איך מפחשים רוב הזמן את העניין שראה שאין העולם מתקיים. אתם מכירים את הממרה בכללות, אני לא צריך לחזור על זה, שבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שתפלו מידת הרחמים. אז איך מסבירים? מידת הדין זה קשה מדי. אז הקדוש ברוך הוא ראה שמידת הדין זה קשה מדי, אז שיתף מידת הרחמים. זו מהחשבה אלילית. למה? על איזה אלוהים אתה מדבר? הוא עושה טעויות? הוא מתכוון בצורה מסוימת, ואז במעבדה מתברך שזה לא ככה, אז הוא משנה דעתו? אתם מבינים שיש כאן כל מיני דברים בקריאה שבתורה, כי ניחמתי כעשיתים. אז שזה, קודם כל הוא בורא עולם והוא יוצא תוהו ובוהו, זה לא מוצלח האלוהים הזה, מה לעשות? כשאתה הולך לפי הפשטים האלו שהם בגדר של מה שהרב היה אומר, תיזהרו, כי פשט זה אותיות טיפש. אם אתם הופכים את הדברים, אז זה מה שיוצא. זאת אומרת, מה זאת אומרת שאין העולם מתקיים? כדי שהעולם יתקיים, זאת אומרת שהכוונה, מחשבת הבריאה תתקיים. ומחשבת הבריאה יכולה להתקיים אך ורק אם אותו האדם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, יש לו חופש בחירה. אם אין לו חופש בחירה, אז העולם לא מתקיים, כי כוונת הבריאה לא יכולה להתקיים. עכשיו, מה זה מידת הדין? מידת הדין זה שאנחנו רואים בטבע, אתה עושה משהו, הסנקציה היא מיידית. הטבע לא מחכה כדי להעניש אותך על מה שעשית. אז אם הבני אדם היו רואים שברגע שעוברים על רצון השם, הם מקבלים את המכה, אז למה זה גורם? כולם ילדים טובים מירושלים, אבל בלי בחירה. כי עושים את הדברים מתוך משמעת מוחלטת, מתוך הפחד של העונש, ואז מחשבת הבריאה, הכוונה לא מתקיימת. אז מה זה שתף לו מידת הרחמים? זאת אומרת שמה שמנהל את העניינים בעולם זה עדיין מידת הדין. אבל שהוסיפו, כן, מרחב זמן בין העשייה לבין התוצאה, כך שיש בידו של האדם לתקן על פי רצונו החופשי, אם הוא רוצה. זאת אומרת שככה מתקיימת מחשבת הבריאה. לא שאין העולם מתקיים מכך שמידת הדין זה קשה מדי ולכן צריך לעשות את זה פושר יותר, כי אחרת אנחנו לא מבינים את החומרה שבה אנחנו מלמדים ומחנכים למצוות. אז הרב היה רגיל לומר את זה ככה, הנחיה להורים ולמחנכים, זאת אומרת לא כולם, בקיצור, זה שצריך לדעת שהאווירה של המחשבה ההלכתית בישראל היא כזאת, שלכתחילה זה חמור מאוד, בדיעבד מחפשים את התיקון. לפני המעשה, אז צריך להיזהר מאוד שלא לעשות מה שצריך לא לעשות. אבל אם זה כבר נעשה, עכשיו צריך למצוא את הדרכים איך מתקנים. זהו העניין של שיתף מידת הרחמים למידת הדין. ההבדל שיש בין הלכתחילה לבין הבדיעבד. ונעלם מעיני העדה, מעם הארץ וגם מעיני העדה. זאת אומרת שכאשר שואלים את השאלה, אבל למה אחרים לא אומרים את זה? מה לעשות? צריך לשאול אותם? אני יכול להביא, אולי לא אין ספור, אבל זה רשימה ארוכה מאוד של, של דוגמאות, כולל הדיונים והמחלוקות שיש לנו עם העולם החרדי ומסביב לעניין של יום העצמאות וכו'. זאת אומרת שאני למשל מחשבה שהולכת עד כזה לומר, זה נכון שזה היה נס הקמת מדינת ישראל, אבל חכמי הדור החליטו שאין לומר עליו הלל. אז עכשיו חכמי הדור הזה, כן, זו דרך מסוימת חמורה ביותר. אני לא משליך את החלטת לא לומר הלל על גדולי הדור על פי הניתוח הזה של המסביר של הדברים, כי הוא לא שם לב למה שהוא אומר. זאת אומרת שקמים גדולי הדור של היום ומבטלים תקנת נביאים. למי הם חושבים את עצמם אם זה ככה? יש לך דעה, הדעה שלך עומדת נגד תקנת נביאים? מה זה? אם אתה בא מול השולחן ערוך, והשולחן ערוך קובע בצורה מפורשת וחד משמעית שבמצב כזה כך וכך עושים, ואתה מסכים, המצב הוא אכן ככה, אבל אני לא רוצה לעשות את זה כך, אז אתה עושה נגד השולחן ערוך? מה? לא כהוראת שעה מבחינת במקרה הספציפי הזה ככה וכולי, אלא כהוראה כללית. אני זוכר שבנזיר אחד, זה ספר שלושה כרכים שנכתב של מאמרים ועדויות על הרב הנזיר, יש שם קטע שמדבר על שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים, ויש שם הרב גורן בזמן תפילת מנחה, ויש מישהו שכמו שעושים כל וכולי, אחרי גם מתחיל בתחנון. הרב גורן אומר, היום לא אומרים תחנון, היום צריך לומר הלל. ואז הוא, זה שהיה מתפלל, אומר שהוא השתתף באספת החללים ושליבו כבד, הוא לא יכול לומר הלל. אז זה אפשר להבין שבמצב הלאומי כללי וכולי, הזמן זה זמן של הלל, אבל מישהו ליבו כבד עליו והוא לא יכול. ואז מספרים שמה שבו זמנית אמרו תחנון וחלל. אז זה אפשר להבין, כי יש מצב מיוחד כזה. אני לוקח דוגמה מעצמי וגם משיטה מסוימת בהלכה, שזה לא הכרחי אבל אפשרי. זאת אומרת, לי יש יורצת בראש חודש, אז אני מתפלל, כשמגיע הזמן של ההלל, אז אני מעביר את השטנדל למישהו אחר. אני אומר הלל בתפילה הפרטית, אבל להיות מסוגל באותו היום לומר הלל ברמת שליח ציבור, אני לא יכול. אז מותר לי, זאת אומרת אין מניעה, בעוד שלמשל הנטייה של השולחן ערוך לומר שאבל לא יתפלל בשבתות ובימים טובים, זה לא, אבל כשאני מתפלל בראש חודש ואותו יום אני אבל, מותר לי להגיד הלל, שהרי אני חייב לומר הלל מבחינת התפילה, אבל אני יכול להיות גם בשליח ציבור. אבל לא מוכרח. ואני מרגיש שאני לא יכול לומר הלל לא במישור הפרטי שלי של הלכי היא ומה אני אעשה, אבל השמחה ברמת הכלל ככה אני לא מסוגל.
אבל אלה שהיו בעולמות הנסתרים, אלה שלומדו, לומדים היום בשבועות של עולמות הנסתרים וקבלה, הם כן אומרים הלל? זאת אומרת, איזה, מתי? כאילו זה כאילו תורת אמת.
כן.
אז כל אלה הם חכמים, כן?
כן. אז אני אומר שיש איך אני יכול לענות? הרב היה רגיל לומר שבאופן כללי המקובלים שבדורנו הם ציוניים. עכשיו, איך אתה מגדיר מקובל? מישהו שלמד ספרי קבלה? מישהו שיש לו חוויות מיסטיות? אז על מה אנחנו מדברים?
שלמד ספרי קבלה.
אז זה לא מספיק.
אני מניח בדרך מדור לדור.
קודם כל ישנו הכלל שהזכיר גדי, מישהו שלמד ממי שלמד. כפי שהרב היה רגיל לומר, רב זה לא מי שיש לו תלמידים, זה מישהו שהיה לו רב. יש הרבה דברים שאנחנו לא לגמרי תופסים אותם על אמיתתם, ואם אין מישהו שלימד את הדברים לא על פי סברה אלא על פי מה שהוא עבר מדור לדור, כן? אז האדם נשאר עם הסברה שלו. ומה לפעמים שואלים אותי, מה אתה חושב על כך וכך? מה שאני חושב על כך וכך אין לו שום חשיבות, או שאני יודע משהו על זה או שאני לא יודע, אבל מה שאני חושב זה חסר, קודם כל זה שלי, אני לא חייב להתחלק בזה עם אף אחד, בעוד שבתורת ישראל אני חייב להתחלק בה עם כל אחד, אני לא יכול לשמור את זה לעצמי. זו הלכה, לא סתם מדבר. אבל זה שדיברנו על רב, מי שהיה לו רב וכו', זה הביא אותי לחשוב על רבי מאיר ואחר, אלישע בן אבויה. אנחנו רואים כאן איזשהו יחס מאוד מוזר, אבל מיוחד במינו, בין רב לתלמיד ותלמיד לרב, שהרב חוטא אבל אינו מחטיא. שמתם לב לדבר הזה?
עד כאן תחום שבת,
אבל צריך לתפוס את הדבר הזה. זאת אומרת שיש כאן עניין של כבוד הדדי בין הרב לבין התלמיד בשני הכיוונים. אבל איך להסביר? אז מה התשובה שנותנים? אכל.
תוכו אכל.
מה?
תוכו אכל.
לימון מצר תוכו אכל כתתוס אכל.
עכשיו, מה החידוש בזה?
שזה מותר.
לא. בכל מקרה, זאת ההתנהגות.
אני מניח שהחידוש בזה ששתוכו של אחר הוא טהור.
לא, זאת אומרת שאני מתרגם את זה לדבר אחד שהרב אשכנזי פעם אמר לי. זה מתחבר לעניינים אחרים, אבל שבספרים שלו לומדים ממעשה רב וכו', הוא היה אמר בצורה כזאת, לומדים מהנסתר של הרב ולא מהנגלה שלו. הנגלה שלו זה מה, איך שאתה רואה שהוא עושה. אז אומרת שהנטייה הזאת לחיקוי, כן? אפילו אם זה חיקוי של של רב, זה פסול. אתה לא עושה כמו שהוא עושה, על אף שיש כאלו שאומרים תסתכל ותעשה כמוהו, אבל זה לא כל כך פשוט. אבל זה אולי אנחנו יכולים להוסיף לרשימה של הלימודים האפשריים, אלישע בן אבו יקז. אבל לא לחשוב שזה כל כך פשוט, כי בדרך כלל מלמדים אותנו שאם מישהו יצא לתרבות רעה, אז לא נשארים. מה? יש מישהו שהרב מאוד לא אהב אותו, ממש ככה, וזה היה מישהו שאני התיידדתי איתו, ומדי פעם כשהרב היה מתחיל לומר משהו, אז הייתי מנסה לסנגר, אתה נוגע בדבר. זו דרך לומר מצאת נח על זה וזרת את זה וכו', אין בזה שום חידוש למיתו של דבר, כי אתם מכירים את המשנה בפרק אבות של ארבע מידות בתלמידים? טוב, אז במשמעות של הדברים, המשפך וה מה שהרבם היה אומר עליהם, אז יש אחד שנקרא בור סיד שאינו מאבד טיפה. זוכים את ההגדרה הזאת?
בילז או בנורפינוס.
אז מה פירוש שבור סיד שאינו מאבד טיפה? אז יש שם הנפח, המשפך, ומהו הרביעי?
רבי אלעזר בן ערך, כמה היה למתקבל?
לא זוכר. זה בסוף, אבל זה בזר על עצמו.
מה שאתה עושה בסידור יש לו קיום.
כן, אבל צריך להבחין, כי יש שתי משניות, וארבע מידות ביושבים לפני תלמידי חכמים, ואני חושב שלזה אני מתכוון.
רגע. ארבע מידות בתלמידים. ארבע מידות בתלמידים, מהיר לשמוע, מהיר לאבד וכו'.
וכו', אבל
זה לא זה,
ביושבים
לפני. הנה, ארבע מידות ביושבים לפני חכם, ספוג ומשפך, משמרת ונפח.
וואלה. אז
ספוג שהוא סופג את הכל, משפך שמכניס בזור מוציא בזור, משמרת שמוציאה את היין וקולטת את השברים, ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת.
אז זאת אומרת שיש גם זה שכשהוא מקבל הוא שומר לעצמו את הפסולת וכל הטוב זו דרך אחת, כן? מקרב אותם. אבל ישנו הספוג, והספוג הוא תואם למה שנאמר לגבי רבי אלעזר בן חורקנוס, כן, בורסיד שאינו מאבד טיפה. מה זאת אומרת שסופג את הכל? הרי מיד אחרי זה ידובר על כך שיש פסולת. שיש מי שיודע לשמור על הסולת ושהפסולת היא הולכת. זה היה פעם חצי בדיחה של הרב שהיה מדבר על התורה שבעל פה. זה פסולת בלי הפה, זה סולת. וא' וע' מתחלפים. אז מה זה הספוג? הספוג זה אומר ש, אז קודם כל זה תלמידים, הם שומעים מהרב, אז זאת אומרת שיש פסולת גם כן. איך זה? איך זה שיש פסולת במה שהרב אומר? אז כל אחד צריך להיות לכתחילה באותו המצב שבו היה רבי מאיר, שאוכל את את הפרי וזורק את את הקליפה. אז מה החידוש לגבי התנהגותו של רבי מאיר לגבי זה? בעוד שאם אנחנו רואים שהטוב שבטוב זה רבי אליעזר בן הורקנוס, שבור סיד שאינו מאבד טיפה, זה לא רק שיש לו זיכרון נפלא והוא יכול לזכור את הכל, יש לו הכוח לשלב גם את הדבר שהוא מסוג הקליפה אל תוך המערך הכללי של הדברים. אינו מעבד טיפה, זאת אומרת שאצלו כביכול אין פסולת. מה זאת אומרת אצלו אין פסולת? הפסולת הוא קיבל מבחוץ. אז זאת אומרת שההגדרה של הפסולת זה בעיקר אצל המקבל הרבה יותר מאשר אצל המעביר. אותם הדברים שאדם בריא יכול לאכול ולאכל, מישהו שיש לו מחלה או שהוא חלש או תינוק וכו' לא יכול לאכול את זה. אז מערכת העיכול כולה בנויה בצורה כזאת שתשמור כל מה שמועיל לגוף ותוציא את כל מה שמיותר.
זה כמו להבטיל שאמרו שברוסיה אף אחד לא מיותר, תמיד אפשר להשתמש בו בתור דוגמה רעה.
טוב, אז עדיין נשארנו עם הבעיה של היחס בין המיוחד הזה עם בין רבי מאיר ורבי אלישע בן אגודה. אבל
אני חושב שרבי מאיר פשוט אהב את רבי אלישע,
ודאי
פשוט אהב אותו, זה לא
ודאי, וגם ההפך
נכון.
טוב, אז אולי נקרא בכל זאת פסקה אחת של שלוש שורות. בעינינו ראינו, ובעינינו ראינו דרכי פשוטו, שרוב אחינו מארץ צפון ומכל הארצות, ועל פי אני והידוע לגבי סוף שעבוד מלכויות ותחילת קיבוץ גלויות, רוב אחינו מארץ צפון ומכל הארצות הרסו תורתם בדרך החצר. זאת אומרת שזה מתחיל בתנועה של תורה עם דרך ארץ, כן? ובסוף זה דרך ארץ בלי תורה. אבל איזו דרך ארץ? זה לא דרך ארץ של האבות, כפי שהרב היה מלמד, כן? שאחת הסיבות שזה נקרא דרך ארץ זה שלכל ארץ יש לה דרך שלה. ומה שהוא דרך ארץ של האבות היא אותה הדרך שמכינה לקבלת התורה, כפי שכתוב לשמור דרך עץ החיים, כן? וזאת אומרת שדרך ארץ של האבות זה דרך עץ החיים. כפשוטו, אז הם הרסו תורתם בדרך החצם, זאת אומרת שהתורה שהייתה להם לא יכלה לעמוד להחזיק מעמד נגד וכנגד העניין הזה של דרך ארץ, מה שאני קראתי גם קודם התרבות הסביבתית. זאת אומרת שכאשר אנחנו נוכחים לדעת שהנאו-אורתודוקציה הזאת שנולדה בגרמניה בפרנקפורט אם מיין, שהייתה שיטתו העיקרית מהבחינה הזאת של הרש"ב הירש,
הרש"ב הירש
של הדתיים יודקה ובקה, לא הירש אלא הקירש. אז זו בדיחה של הרב. אז אחת הבעיות של העניינים האלו זה שזה מסוג הדברים שהרב והקרובים אליו יכולים לעמוד בו, אבל עמך הוא לא יכול לעקוב אחרי הדברים האלו. אז זה נכון ששיטתו של הרש"ב הירש לא הייתה היה יהודי בביתך וגרמני בצאתך, לא זו הייתה שיטתו כלל, אבל זה שצריך תורה עם דרך ארץ, לא בדרך ארץ של הנימוסים, זה עוד משהו אחר של היא הבנה שכאילו היהודים כשהם בעצמם אז הם בלתי נימוסים, אז צריך לאמץ את הנימוסים החיצוניים של התרבות הגויית, כן, כדי להיות מנומס, לא זו, אלא שצריך ללמוד את התרבות, לדעת את התרבות הסבירתית החיצונית. אז מה הבעיה בדבר הזה? הבעיה היא פשוטה מאוד, מי ילמד את התרבות הסביבתית? אם רבנים הם שילמדו את התרבות הסביבתית הזאת, שידעו ללמד את העניינים תוך כדי לימוד של הקשיים, הבעיות, הדברים שצריך להיזהר מהם וכולי, אז זה בסדר. אבל אם יש לימוד יהדות לחוד וייחוד ולימוד תרבות כללית לחוד, אז אין שום ערובה לכך שהרמה שבה ילמדו את התרבות החיצונית לא תהיה הרבה יותר גבוהה מהרמה שבה ילמדו את התרבות היהודית, ואז לסופו של דבר יהרסו תורתם בדרך ארצם. הרב היה רגיל לומר, אני אומר את הדברים בהקשר שונה, תרגומים. יש אנשים שלא יודעים עברית, שהשפה העברית, השפה הרבנית, התלמוד, וכולי, זה קשה לי, הם צריך לתרגם. אז עכשיו, השאלה מי יתרגם? אם מי שמתרגם זה מישהו שמסוגל להעביר את התכנים האותנטיים של מה שנאמר במקור בשפה של התרבות הסביבתית, אז על אף שתהיה התמעטות בתוכן, בכל זאת מה שמגיע בטקסט של היעד הוא נכון, מעט אבל נכון. אבל אם מי שמתרגם זה מישהו שיודע את שתי השפות אבל הוא בן התרבות בעיקר של שפת היעד, אז בתרגומו הוא לא יכול שלא להשליך מתרבותו על התוכן שהוא מתרגם. ומכאן בא הפתגם הידוע של האיטלקים, לפעמים יש להם כמה דברים טובים, לא הרבה, טרדוטורי טרדיטורי, שזה פירושו בלשון נופלת על לשון, שהמתרגם הוא בוגד. ומבחינת השיטה הראשונה יש לנו הפתגם היידיש, פרטאט של צפר בסר. פרטאט של צפר בסר?
לא.
התרגום משפר את המקור. אז זאת הבעיה. הרב היה מדבר על מה שכתוב בתחילת ספר דברים, שהועיל משה באר את התורה הזאת, וזה שאומר בשביל לשון. עם ישראל הולך להיכנס לארץ ישראל, אז מה שעם ישראל צריך זה לא אולפן כדי ללמוד עברית, זה אוניברסיטה כדי ללמוד שבעים לשון, כדי להיות מסוגל לומר את התורה בשבעים לשון. מציון תצא תורה לאוניברסל האנושי, אז צריך לדבר על האוניברסל האנושי בשפה שלו, כל אחד ואחד.
אני חושב שזה נכון שהתרגום משפר. למשל, תרגמו פעם במדינת ישראל, זה לפני הרבה הרבה שנים, לפני פרוץ המדינה, תרגמו את שייקספיר לעברית. למשל, יש לשייקספיר מחזה שנקרא רומאו ויוליה. איך תרגמו את זה? רם ויעל? יפה.
אני רואה שגם אימצת סגנון נוסף מפרוץ המדינה.
אבל זה, זה, זה בדיוק העניין. כשאתה מסתכל על המקורות של התורה, על המקורות המסורתיים, האם אתה בוחן את הדברים על פי התרבות הכללית שלך, או שמה אתה מסוגל לראות את החיסרות שיש באותה התרבות הכללית לאור התורה? במפגש הזה מה קורה? וזו שאלה חמורה, בעיקר בגלל שרוב הציבור שהוא נמצא בתוך הבעיה לא מודע לה. אז עד כדי כך הרסו תורתם בדרך ארצם, עד כי כמה מבניהם ומתלמידיהם הגיעו ליטול ספקות חמורות בתורה מן השמיים. לא בתורה, בתורה מן השמיים. אז המהלך הוא בדרך כלל ככה, התורה בעצמה אומרת לא בשמיים היא. אז אם היא לא בשמיים, אז מכאן לשלב הבא שיהיו כאלו שישאלו האם אי פעם הייתה בשמיים? כי שם בפרשה, זה פרשת ניצבים, שאומרים לא בשמיים היא למור, מי יעלה לנו השמיימה ויורידן לנו. סליחה? מה אתה אומר? וישמענו. זאת אומרת ש מי מדבר כאן בפסוק? למשה. כן? ומשה מדבר,
לא בשמיים גיל לאמור מי יעלנו השמיים ויקחה לנו וישמיע אותה ונעשינו.
אז מי מדבר? זה משה. מי הוא משה? מי שעלה השמיימה, כן? ולקח אותה
וישמיע אותה ולימד
אותה. כן? אז עכשיו אז הוא אומר אל בני ישראל עומדים להיכנס לארץ ישראל, שלא בשמיים היא למור, מי יעלה לנו השמיימה. על עצמו הוא מדבר. כן? אתם מבינים את זאת אומרת ש הבחינה הזאת של לא בשמיים היא, כן, מבוססת על כך שהיא לא בשמיים אבל היא מהשמיים. כי אם לפני היותה לא בשמיים לא הייתה בשמיים, אז על מה אנחנו מדברים? אבל המהלך של האידאות כדי לתפוס סגנון של הרב קוק בעניין הזה, מהלך האידאות, זה שעד כדי כך מתרגלים לכך שלא בשמיים היא, ששוכחים שאותו הדיון בתנור של אחנאי, זה היה בין תלמידי חכמים, לא בין המארצות. כשרבי אליעזר עונה לרבי יהושע לא בשמיים היא, זה רבי אליעזר שעונה לרבי יהושע. מה?
רבי
יהושע לרבי אליעזר. זה בין כך ובין כך, זה בין בין השניים. אבל זה כמו ש כל זה שייך לסגנונות ששומעים, שמי שהוא מסביר איזה שהוא עניין בתוכה, אז מי שהוא אחר תוקף אותו עם איזושהי סברה, והוא מבסס את הסברה שלו כן על על כך שכפטיש פוסט סלע ושבעים פנים לתורה. אז הרב היה רגיל מר 70 לא יותר. לא, כי יש, אתם יודעים, דוגמה אחת, יש כאלו שמסבירים מה זה 70 פנים לתורה. 70 זה המספר שמשתמשים בו כדי לומר ריבוי. זאת אומרת, אתם מבינים שזו דרך של חכמים לומר הרבה. וכפי שאני למדתי באתנולוגיה, שיש שבטים, או שהיו שבטים באפריקה, שהיו יודעים לספור אחד, שתיים, הרבה. וזאת אומרת ש הרעיון, מה פירוש כשחכמים אמרו 70 פנים לתורה וכל העניינים האלו, שזה לא היה איזשהו סגנון כדי לומר הרבה, שכל מי שאומר משהו אז זה נכון, אלא שיש אכן 70 פנים לתורה, אבל זה לא אומר שכל אחד יכול לומר בתורה מה שבא לו. אם הוא שייך לאחד מפני התורה, יפה, אז זאת אומרת שהוא שייך לסנהדרין, כי יש פן אחד של התורה שפונה מכל אחד מפניה של משפחת ישראל, 70 נפש שיורדים למצרים, שזה 70 משפחות, וכל משפחה היא פונה לאחד ממשפחות האדמה, מאחד מ-70 אומות. אז אבל זה לא סתם, אתם מבינים את העניין שמדובר בו. זאת אומרת שמי שאינו מכיר בממד הזה של תורה מן השמיים, כל מה שהתורה אומרת נעשה אצלו הפקר. כל אחד יכול לעשות בה כרצונו. אז השלב הבא של אחרי שלא בשמיים היא, שהיא לא מן השמיים, אז זאת אומרת שמה התוקף האמוני של העניין, זה שאם אין התורה מן השמיים, זאת אומרת שאין נותן התורה. זאת אומרת שאני מאמין באלוהים, אני מאמין 100% באלוהים, מצוות אני לא מקיים. מה פירוש הדבר ברציונליזציה שבדברים? זה שאין שום קשר בין אלוהים למצוות. זה אחד מהממדים של האליליות, כן? ככה ש אנשים חושבים שבכל זאת כדאי, כשמישהו חולה חלילה לא עלינו, לעשות לו משברך, כן, ואפילו לתת צדקה, אבל שמירת שבת? מה הקשר?
גם בשבת הוא אומרים משבר.
כן.
זה הקשר. נכון, זה עניין.
לא, כי אתם רציתם דוגמאות. אז הגיעו ליטול ספקות חמורות בתורה מן השמיים, וזה מתרגם ב"היש השם בקרבנו עם עין". אתם יודעים את את הפסוק שם, והתוצאה ויבוא המלאק. זאת אומרת שכאן הרב מדבר במפורש על מה שהיה המצב התרבותי של יהדות אירופה לפני מלחמת העולם השנייה. ואם כל העניין, הנושא שנמצא מתחת, כאן, לא בצד השני של הדף, אבל בין הדיו לבין הנייר, כן? זה אותה התנועה המפוארת שהייתה ידועה בגרמניה כ-Wissenschaft des Judentums. Wissenschaft des Judentums, זאת הייתה תנועה, מערכת שלמה, ארגון וכו', של ידיעת היהדות.
מדעי היהדות.
מדעי היהדות, אבל
מה שלומדים בבר אילן, כן?
אבל זה לא, תראה, העניין לתרגם את זה במדעי היהדות, זה בדיוק כמו דר יודנשטאט ומדינת היהודים. האם זה מדינה יהודית או מדינת היהודים? כן? אז זה מדינת היהודים, אבל לא מדינה יהודית. מה זה? טוב.
אפשר להגיד חצי פסוק, צריך להגיד מדינה יהודית ודמוקרטית, זו מילה אחת.
אז העניין הוא ידיעת היהדות שעליה היה מדובר, שמתרגמים את זה בעברית במדעי היהדות, אבל זה לא הרעיון המדויק של הדברים, זה שהיו היה דבר שהיה נקרא יהדות. ליהדות הזאת יש לה ספרות, ויש מקצוע מאוד מכובד של ניתוח אותה הספרות, גם גאולת כתבי יד שנמצאים בכל מיני עזבונות, בכל מיני ספריות וכו', גם מהדורות מדעיות של ספרים שיצאו וכו', אבל עם התייחסות לכל הדברים האלו כדברים מתים.
החלקה בפקולטה לארכיאולוגיה.
זאת אומרת שלומדים, מלמדים את אותם הדברים, כפי שיאיר ציין, כאילו היה מדובר באיזושהי ארכיאולוגיה של זה וכו', אבל חלילה לא להתייחס לזה כאל חוכמת חיים. אין לזה שום יחס, אין לזה שום קשר. אז זהו, היש השם בקרבנו עם עין. אנחנו לא נכנסים כרגע במשמעויות השונות של הפרשנות האפשרית של הפסוק כשהוא לעצמו, אלא בצורה הפשוטה של הדברים. זאת אומרת שאם אתה מטיל ספק בתורה מן השמיים, זאת אומרת שאתה מטיל ספק בכך שיש נותן התורה, אתה לא מטיל ספק בכך שיש או אין אלוהים. זה משהו ששייך לעניין של הדעות הפרטיות שלך. יש רגשות, יש חינוש, יש כל מיני דברים. מישהו יש לו הורמונים כאלו שגורמים לו להיות יותר מאמין מאשר לא מאמין. אבל הקשר... זה העניין. ולכן הפסקה הבאה, לומדים תורה כאילו בחלום, ועד היום לא הקיצו לומר אכן יש השם במקום אשר נתן תורה לעמו, ואנוכי לא ידעתי. זה מעובד מהסיפור של סולם יעקב, אבל רעיונית הדברים הם ברורים. ואף כי בלי ספק לב כל מאמין מגיע השמיימה, שאין לך ליבה בעולם ואין בו כיסוף לראש כיסופה דכל כיסופין, עדיין מוחם מלוכלך בפילוסופיה של קטנות. זאת אומרת שכאן ישנו הערבוב הזה בין הרגשות, כן, וידוע שברוך השם במידה מסוימת, חוץ מאשר אצל הבריטים, לא שולטים ברגש. כן? אז הרגשות זה עולה השמיימה, אבל המוח, כן, הוא חולה. הוא קורא לזה מלוכלך בפילוסופיה של קטנות, כן? אבל כשאני אומר שהוא הוא מורעל. והדבר המייחד את הפילוסופיה זה שהיא מתודולוגית שוללת יחס של נבואה. זאת הפילוסוף כאיש פרטי יכול להאמין בנבואה, אבל הפילוסופיה כפילוסופיה מבוססת על ההגדרה היסודית שאין נבואה, כי אם יש נבואה אין מקום לפילוסופיה. הנביא עונה לשאלות, זאת אומרת שלא משאיר מקום לשאלות הטרגיות הקיומיות של הפילוסוף. אז בזה נמשיך, תרשמו איזשהו חסר פה שצריך.
אפשר לקחת את החסר ולהעביר אותו לפה.
אין לך?
אין לי את זה.
יש לי.